לפני היציאה ממצרים. פרשת בו היא כמובן היציאה ממצרים. רגע לפני היציאה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מודיע למשה רבנו, אצלנו במקום מספר אחד, ואומר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו קלה, גרש יגרש אתכם מזה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. כלומר, הכנה כמעט אחרונה, לשאול את אותם כלי כסף וכלי זהב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, ואומרת התורה עוד חצי פסוק שנראה לכאורה לא כל כך שייך לעניין כרגע, מה זה כל כך חשוב. וגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. הפסוקים האלה נראים לכאורה מיותרים, כי לכאורה היה הקדוש ברוך הוא כבר ציווה לקחת כלי כסף וכלי זהב. אנחנו יודעים שהאיש משה רבנו לכאורה הוא גדול, אז מה עכשיו צריך להגיד שוב שהוא גדול? כל הניסים שהוא עשה, כל תשע המכות, ממש תרום המכה האחרונה, מכת בכורות, זה מה שצריך להגיד. מלא הפסוקים שיבואו אחר כך, שבהם הקדוש ברוך הוא מספר למשה רבנו שעוד מעט כחצות הלילה תהיה מכת בכורות, ואחר כך הוא מכין אותו עם מצוות קידוש החודש, ואחר כך מצוות קורבן הפסח, לקחת אותו ביוד, ואחרי זה חג המצות, כל הציווי על חג הפסח וחג המצות, ואחר כך מופיע סוף סוף מכת בכורות עצמה ויציאת מצרים. זה מובן. אבל מה כל כך חשוב לכאורה בשלושת הפסוקים האלה שנראים באמת לכאורה מיותרים? אז המשך חוכמה לא מתעכב על פסוק ב', כלומר על המטרה של שאילת כלי הכסף וכלי הזהב, הוא אומר מה שאומר בנקודה מסוימת, אבל לא מתעכב על זה כל כך, אבל הוא כן מתעכב על החצי הראשון, על החצי השני שבפסוק ג'. למה כל כך חשוב לפני יציאת מצרים להיפגש עם העובדה, עם הנתון, שגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם? לכאורה אם הפסוק הזה לא היה, אם התורה לא הייתה מתארת שהאיש משה גדול מאוד, לא היינו יכולים לצאת ממצרים. ואם נדייק יותר בחצי השני של הפסוק הזה, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, מה הסדר בפסוק? בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. כלומר, אם היינו שואלים, מה בעצם הסיבה שבגללה משה רבנו נחשב כאדם, כמו שהכתוב מתאר כאן, גדול מאוד בארץ מצרים? מה הייתה התשובה? למה המצרים מחשיבים מאוד מאוד את משה רבנו? מה היינו עונים? מה? תשע המכות. הנה אתה רואה אדם, בשר ודם, אומר, מדבר בדבר השם, והקדוש ברוך הוא פועל אחד לאחד בדיוק מה שהוא אומר. הכל בזמן, הכל בדויק, כל מכה או חלק מהמכות, התראה, מכה, הפסקה, הכל לפי הסדר וכו'. אבל כדי להשלים קצת את התמונה, אז כן אולי נתעכב על קטע אחד בעין היה ברב קוק. מה המטרה של שאילת כלי הכסף וכלי הזהב? כנראה שיש כאן שתי הכנות מאוד חשובות לקראת מכת בכורות ויציאת מצרים, שכנראה בלי שתי ההכנות האלה, חוץ מההכנות הפשוטות של קורבן הפסח, קידוש החודש, קורבן הפסח, חג המצות, חוץ מזה שזה דברים פשוטים, כנראה שיש כאן שתי הכנות מאוד מרכזיות. אז ההכנה הראשונה, נקודה אחת על פי הגמרא ואין היה לגבי פסוק ב', והנקודה השנייה היא הנקודה המרכזית שלנו היום, לגבי המשך חוכמה, החצי השני של פסוק ג'. מה כל כך חשוב שהאיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם? מה גרם למשה להיות כל כך גדול? אבל קודם כל, נעשה השלמה לפני המשך חוכמה רק כדי לראות את התמונה פחות או יותר הכללית של הפסוקים. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה כלי כסף וכלי זהב. אם כן, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו שילך להגיד לעם שישאלו כלי כסף וכלי זהב מהמצרים. מה הסיבה? אז הסיבה הידועה הפשוטה, שבשכר העבודה עבדנו 210 שנים, מגיע לנו שכר פועלים, אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל את התשלום. אבל הגמרא והפירוש של הרב בניה מחדדים נקודה מאוד יסודית בנושא הזה. אומרת הגמרא מסכת ברכות בפסקה מספר 2, דבר נא באוזני העם. אמרי דבר רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אם ההכנה הזאת לקראת יציאת מצרים היא כל כך חשובה, אז מה שייך להגיד נא? מה שייך לבקש? אם זה חשוב, תצווה. לא דבר נא. ויצב השם את משה, לך אמור לבני ישראל, וישאלו איש, איש מאת ראו, אישה מאת ראותה, כלי כסף וכלי זהב. מה זה הבקשה הזו? אמר לי, אומרת הגמרא, אומר דבר רבי ינאי, אומרים בית רבי ינאי, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. מדוע? שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו בברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה או 210 שנה, כ-400 שנה, ולא נתחיל לחשב את החשבון, איך בדיוק זה 400. שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם, שהקדוש ברוך הוא הבטיח בברית בין הבתרים, קיים בהם. הנה, הקדוש ברוך הוא שיאבד את המצרים בישראל. אבל ואחרי כן יצאו בחוש גדול, זה המשך הפסוק בברית בין הבתרים, את זה לא קיים בהם. לכן, כדי שאברהם אבינו לא יבוא בטענה, שיתקיים רק הצד השלילי של ההבטחה ולא הצד החיובי, כלומר עבדום ועינו אותם כן, אבל לא יצאו בחוש גדול, אז לך תגיד לבני ישראל שיצאו בחוש גדול. מה זה? מה זה הסיפור הזה? מה החשבון עם אברהם אבינו פה? אומר הרב בעינייה, ויש הרבה מה לפתח את העניין הזה, הרמב"ם במורה נבוכים גם עוסק אמנם ממקום אחר, אבל אותו עיקרון. אומר הרב כך, עיקר הכוונה העליונה של יציאה בחוש גדול, היציאה בחוש גדול ממצרים יש לה כל מיני כוונות. הכוונות הפשוטות זה קודם כל לעשות סדר, נקרא לזה מוסרי. לא יכול להיות שעם שלם יעבוד תקופה כל כך ארוכה, 10 דורות, ולא יקבל תשלום. לכן מבחינה מוסרית קודם כל צריך לעשות סדר. לא יכול להיות שעם ישראל יוצא לחירות לאומית, ומי תוכה יקבל את החירות הרוחנית שלו, וזה יופיע בצורה של עיוות מוסרי. של עם שלם משועבד, לא שהוא רצה בזה, אבל לפחות שיקבל שכר עבודה, שכר פועלים. אז זאת הכוונה הפשוטה, זאת הכוונה הרגילה. הכוונה הזאת היא בעצם מכוונת יותר כלפי מצרים, כלפי העולם. אבל מה קורה כלפינו? אומר הרב, עיקר הכוונה העליונה של יציאת ברכוש גדול היה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, בטבע השפלה או הושפלה נפשו ואינו מבקש גדולות. 210 שנים הצטברה בנפש הישראלית נמיכות קומה, אישיות שפלה, אישיות שרוצה רק דבר אחד, הישרדות, לחיות. כמו שלמדנו בשבוע שעבר, שהבשורות הגדולות העתידות, עם ישראל לא יכול לקבל אותם, לא יכול לשמוע אותם, לא הייתה לו נפש שמסוגלת לקבל את ההבטחות העתידות. אז היות והעם הזה, העם ישראל יוצא לחירות, והעם הזה אותו אמור לקבל תורה, והעם הזה אותו אמור להיכנס לארץ ישראל, ולבנות מקדש ולגאול את העולם. לא יכול להיות שהנפש, כלומר כוחות החיים הטבעיים של העם הזה, יהיו, כוחות החיים הטבעיים האלה יהיו מצומצמים, יהיו שפלים, יהיו נמוכים. על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות. לכן צריך להתחיל להרגיל את עם ישראל, להיות שייך לגודל, להיות שייך לעוצמה, להיות שייך לחוזק. לא לצמצום, לא לקיבוץ, אלא לעוצמה של כוחות, גדלות של כוחות. כדי, על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבוא מזה גם כן לשוף לגדולות במעלות הנפשות והמידות העליונות. כלומר, צריך להתחיל להרגיל את עם ישראל לגדלות. עיקר הגדלות הוא הגדלות המוסרית, הגדלות הערכית, הגדלות הרוחנית. אבל כדי שאנחנו נתחיל להתרגל לגדלות רוחנית, ערכית, מוסרית, צריך להרגיל אותנו גם לגדלות כלכלית. גם לגדלות ממונית, גם לגדלות ברכוש. על כן, להורות שאין זה עיקר התכלית לשוף אל אהבת כסף וזהב, המטרה המרכזית היא באמת לא הכסף והזהב, על כן לא בא הדבר בתורת ציווי, כי אם זה ציווי זה מגלה שזה העיקר, זו המטרה. אבל אם זה בא בלשון בקשה, אנחנו מבינים שזה אמצעי להרגיל אותנו לדברים גדולים, לחפוש דברים גדולים. כי אם בבקשה, למען יעלה הדבר בשלמות, רוחם השפל יתרומם על ידי ראותם עצמם מסובלים באושר. שאנחנו נתחיל להתרומם ולצאת מחיים מדולדלים, רפואיים, חלושים, מקובצים, גם על ידי התחלת התפתחות בצדדים הכלכליים, ומכוח זה בצדדים המוסריים שיבואו אחר כך, זה דבר קריטי. דבר חשוב, עם שפל לא יכול לקבל תורה. עניות ברמה של שפלות, של שעבוד של 210 שנים, מצב נפשי כזה, מצב מנטלי כזה, לא יכול לקבל תורה. לכן צריך להכין את הכוחות. אין הנבואה שורה, אלא על השיר. גיבור, טוב, לא צריך להיות השיר ככוח, אבל לפחות לא אני. גיבור, טוב, לא צריך להיות גיבור אלוף העולם, אבל לפחות גבורה. משהו, ודאי לא אי גבורה. חולשה ופחד. לכן רוחם השפל התרומם על ידי ראותם עצמם מסובלים באושר. ואם זה ידעו שלא זהו התכלית המבוקש. שהרי כל העניינים התכליתיים נאמרו להם בתורת ציווי ועזרה. מה שאין כן כאן זה בלשון בקשה. אבל זאת בקשה חשובה. ודבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלות, כדי שלא יאמר אותו צדיק. מה זאת אומרת שלא יאמר אותו צדיק? מה אכפת לאברהם אבינו? אלא, ואמירתו של אברהם אבינו גם כן יש לומר, מפני שכל מטרתו הייתה להעמיד אומה המכרת את השם. הוא מודיע שמו הגדול בעולם על ידי מציאותה והנהגתה כדרך שעשה הוא עליו השלום ביותו אחד בעולם ויקרא בשם השם. אז כמו שהוא קרא בשם השם כיחיד, אנחנו כציבור, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא עלינו, דרכנו, בהיסטוריה, זה גילוי כבוד השם. אבל להיות ואנחנו צריכים לפעול על העמים, לפעול על האנושות, לתקן את העולם, את צריכה להיות נקודת השקה ביחס לעולם. אם אנחנו רק נקרא בשם השם ונדבר גבוה גבוה מבחינה רוחנית, אבל לא יהיה לנו נקודת מגע, נקודת קשר, נקודת השקה עם אומות העולם, אז לא יהיה שום קשר, לא יהיה שום חיבור. לכן אנחנו יכולים לקרוא בשם השם לעצמנו, אבל המגמה להתקן את העולם. לכן צריך ליצור גדלות, נקודות קשר, נקודות יחס, נקודות חיבור, נקודות זיקה, גם בצדדים הנמוכים של החיים, כמו למשל עסקי מסחר, ממון ורכוש, להיות בקשר עם אומות העולם גם דרך הרבדים האלה של החיים, כדי שמהמקום הזה, מהשלב הזה, נוכל להגיע לקרוא בשם השם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, ועבדו ועינו אותם, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. כדי להיות אברהם, אב המון גויים, לתקן את העולם, חייבת להיות נקודת זיקה, נקודת השקה, עם אומות העולם. והנקודה הזאת עוברת גם דרך הממון וגם דרך הרכוש. לא שזה עיקר העניין, אבל גם אי אפשר לדלג על זה. לכן אומר הרב, ואמירתו של אברהם גם כן יש לומר, מפני שכל מטרתו הייתה להעמיד אומה המכרת את השם, ומודיע שמו הגדול בעולם על ידי מציאותה והנהגתה כדרך שעשהו עליו השם ביותו אחד בעולם. ולפעול על עמים רבים, צריך גדולת הנפש, צריך אישיות חזקה, אישיות בריאה, אישיות יציבה וכו'. ולפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקניין, שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה. המהר"ל כותב שהמטרה שיעקב אבינו תיקן מטבע, תיקן כסף, זה שתהיה תקשורת בין אנשים. כל זמן שהיה סחר חליפין, אז ברגע ששני אנשים נפגשו ברצונות שלהם, בחליפין שלהם, אז הקשר היה ביניהם. אבל אם לא היו רצונות, אם הרצון שלהם לא היה נפגש, למשל, אני הייתי מגדל עגבניות, ועידן היה מגדל מלפפונים. אז אם אני מגדל עגבניות, ועידן מלפפונים, ואני אוהב מלפפונים, ועידן אוהב עגבניות, היה בינינו יחס. אבל אם אני מגדל עגבניות, ואני אוהב את המלפפונים של עידן, אבל הוא לא אוהב את העגבניות שלי, הוא אוהב גזר, אז לא היה בינינו קשר. אז כל המטרה שבגללה הקדוש ברוך הוא סידר שיעקב אבינו יתקן מטבע, כי מטבע זה עובר לסוחר, אז זה לא קשור דווקא לאם נקודת הרצונות שלנו נפגשות. זאת אומרת, זה הפוך על הפוך, כל המטרה שתוקן כסף עובר לסוחר, מטבע עובר לסוחר בעולם, זה כדי לחבר בין אנשים, כך אומר המהר"ל. לצערנו הרב, הדבר שמפריד יותר בין אנשים, זה הכסף. מה? אבל? גם לצערנו הרב, גם לדברים לא כך טובים, נכון. אפילו אם יש לנו מטרה לתקן את העולם, לא רק את עצמנו. באופן יחסי, אנחנו יודעים את העיקר, יודעים את התפל. קודם כל, אנחנו מצד עצמנו צריכים לבנות בתוכנו נפש בריאה. נפש יציבה מבחינה חומרית, קודם כל. כדי שתוכל להתקבל אצלנו תורה. אדם, אני, אדם עצוב, אדם שקורא את החיים הטבעיים שלו חסרים, לא יכול לתרום אליהם למדרגות עליונות. זה מצד עצמנו. ב', כלפי אומות העולם, לתקן את העולם, להיות בקשר עם העולם, צריך לדבר איתם במדרגתם. מה תדבר איתם? ויקרא בשם השם, הם לא שם. אז צריך לדבר איתם ברבדים הראשוניים שלהם. לכן, אומר הרב, כפול, צריך א', להכין את עם ישראל מצד עצמו למדרגה העליונה, וההכנה הראשונה היא מדרגת הממון. ב' צריך להכין את עם ישראל להשפיע טובה על כל העולם, ולכן צריך ליצור קשר שיש לו שייכות לכל האנושות. אולי נקרא את זה רק שנייה אחת. ולפעול על עמים רבים, צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקניין, שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעהו. על כן על ידי אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקניין, כשהוא במצב אגון, כמובן לא חס ושלום, השתעבדות ולא התמכרות ולא שקר וגניבה וכדומה, לעשות עושר במשפט, כלומר עושר על פי הדין, על פי הסדר המוסרי, מביא גם כן לידי התכלית המבוקש להאיר אור השם על ידי ישראל בעולם. מה שאין כן, אומר הרב, מאוד מעניין. אם הסתפקו בשפלות נפשם רק להיות מראים בעדר ועיקרים לבדם, אם אנחנו היינו נשארים רק, נקרא לזה חקלאים ורואה צאן או רואה בהמה, ודבר לא יהיה להם עם אדם, בדרך כלל כשעושים עסקים, אז מחברים אנשים, מחברים תרבויות, מחברים גישות, מחברים צדדים, מתחיל להיווצר איזושהי הרמוניה, מתחיל להיווצר פה. אבל בדרך כלל כשעוסקים בהכרחי של החיים, שזה נגיד חקלאות ומראה הצאן או הבהמה, אין קשר. לכן לא יהיה להם עם אדם, ועמים זולתם לא ידעו. אם ככה, איך מתפשט אור השם בעולם? על כן אברהם, לתכליתו העליון, ביקש להרגיל נפשם אחרי שפלות עבדותם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. למה? א', מצד עצמנו, ב', מצד הקשר וההשפעה על זולתנו, על האומות. לכן ביקש אברהם אבינו להרגיל נפשם אחרי שפלות עבדותם, שהיה כור הברזל לצרף סיגיהם ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצוותיה, שזאת אחת המטרות של השיעבוד, של הגלות, שאם זה יחד, יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים חברותיים, גם בעצמנו וגם כלפי העמים, שיבואו על ידי הרצון להרבות הרכוש. אם כן, רגע אחד לפני מכת בכורות, אומר הקדוש ברוך הוא לפי הפירוש הזה למשה רבנו, גם אם אני אכה את מכת בכורות, וגם אם פרעה יגיד לך ולאהרון, קומו צאו מתוך עמי, ועם ישראל יצא לחירות, היות ולא נבנתה בתוכו קומת הנפש הגבוהה במובן החיובי שלה, אלא הם יישארו שפלים על פי נפשם העבדותית שהם ספגו 210 שנה, אז גם אם יצאו לחירות, מה הם יעשו עם החירות הזאת? הם לא יוכלו לקבל תורה לעצמם, וגם לא יוכלו ודאי להשפיע על אחרים. כלומר, ההכנה הראשונה הפשוטה, לפני שהקדוש ברוך הוא מכה את, את המצרים מכה האחרונה, שתוציא אותנו לחירות, זה שנדע מה לעשות עם החירות הזאת. וכדי שנוכל לעשות משהו עם החירות הזאת, לקבל את התוכן היותר פנימי, היותר אלוקי, היותר מוחלט, חייבת קודם כל להיווצר ברובד החומרי, הנפשי, המנטלי, של האישיות הישראלית, נפש כזאת, שהיא נפש רחבה במובן החיובי. נפש גדולה במובן החיובי. נפש מלאה עוצמה במובן החיובי, אפילו ברמת הכסף והזהב. אבל זאת לא המטרה. לכן דבר נע. לא ציווי. אלא בקשה. אם כן, מה המטרה של פסוק ב'? ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה, ואחרי כן ישלח אתכם, וכו'. כן, אבל לא תהיה ערך לשליחה הזאת, ליציאה הזאת, אלא אם כן אנחנו נתחיל להתרגל להיות אנשים בעלי אישיות, בעלי עוצמה, בעלי עצמאות, בעלי כוח, בעלי יכולת. קודם כל ברובד המנטלי, הנפשי, הפסיכולוגי, שהוא כתוצאה גם מהרובד הכלכלי, ובית, בהמשך, על פי ערך הנכון, הרובד הרוחני. ואז מילא, גם נוכל לא רק להשפיע על עצמנו, לקבל תורה, אלא גם על אחרים. זאת הכנה ראשונה. המשך חוכמה לא כל כך מתעכב על הנקודה הזאת. לכן, האמת שלא רציתי להתעכב על זה, אבל אי אפשר לראות חצי תמונה. זאת הכנה ראשונה. אם נחבר רגע את זה אלינו, בחור מגיע למכון מאיר, בחורה מגיעה למכון אורה, בחורה מתחילה, תהליך רוחני, זה לא יכול לבוא ממקום של נפש שפלה במובן הקיצוני של הדברים, כמו שהופיע פה. עם ישראל חוזר אחרי 2000 שנה לארצו, מקים את מדינתו, זה חייב לבוא ממקום של גבורה. זה חייב לבוא ממקום של גדלות. זה חייב לבוא גם ממקום של רוחב כלכלי. כמובן, לפחות לא עוני כלכלי. והמדרגה הזאת צריכה להיבנות. כלומר, זה שהחברה הישראלית עסוקה מאוד אחרי 2000 שנה ולפתח כלכלה, לפתח ביטחון, לפתח יחסי חוץ, לפתח את כל הצדדים החומריים, גם הציבוריים וגם הפרטיים, זה לא דבר שצריך לזלזל בו. זה דבר שיש לו ערך, זה דבר שיש לו חשיבות. כי כדי שעם ישראל יוכל לקבל תורה באמת ולהשפיע את התורה הזאת על העמים למדרגתם, חייבת להיות מדינת ישראל חזקה מבחינה חומרית, חזקה מבחינה כלכלית, חזקה מבחינה ביטחונית. לא להשתעבד לזה, לא להתמכר לזה, לא לעשות מזה פסגת השאיפות. ברור שלא. אבל אסור לזלזל בזה מצד שני. לכן דברנה. זה לא ציווי כי זאת לא המטרה, אבל מצד שני, בלי זה אי אפשר. לכן זה נכון גם ברובד הלאומי במצרים וגם היום, וזה נכון גם ברובד הפרטי לכל אחד מאיתנו. אדם שסוחב איתו, נקרא לזה בעיות חומריות, כלכליות, מנטליות, משפחתיות, נפשיות, לא יודע מה, מכל מיני סוגים, התורה לא תוכל להתקבל אצלו. הוא צריך קודם כל לטפל בזה. בית המדרש, סליחה שאני קצת קיצוני, בית המדרש הוא לא תרופה לכל הבעיות. יש בעיות שצריכות טיפול במקומות אחרים. בית המדרש הוא לא מה שנקרא הקולבויניק של כל מה שאני סוחב איתי כל החיים. יש דברים שצריכים טיפול במקום אחר. אז יכול להיות שיש טיפול משפחתי, ויכול להיות שצריך טיפול נפשי. יכול להיות שאנחנו צריכים קודם כל לטפל בעצמנו ברבדים של דברנה באוזני העם, לפני שאנחנו הולכים לקבל תורה. והיום דרך אגב הרבה אנשים טועים בזה. אני מדבר כרגע ברובד הפרטי. הרבה אנשים חושבים שבית המדרש יפתור להם את כל הבעיות שלהם. לא, בית המדרש לא יפתור, הפוך. בית המדרש רק יעצים, כלומר יאיר באור של פרוז'קטור את הבעיה. כי התורה לא תתקבל. ואדם מתאמץ ורוצה לקבל תורה, והוא לא מבין למה זה לא קורה, למה זה לא פועל, למה יש מרחק, למה יש נתק, למה הוא מתקרב מאוד וגם מתרחק מאוד, למה זה לא מתחיל להשתרש בתוכו. יכול מאוד להיות שיש דברים קודמים שצריכים טיפול, כמו למשל הבניין החומרי, הפיזי, הנפשי, הפשוט, שהוא עוד לפני הופעת התורה. אז הדבר הזה נכון גם במצרים אז, גם היום ברובד הלאומי וגם כמובן ברובד הפרטי. טוב, זה לא הנושא שלנו, זה רק כדי לראות את התמונה באופן ראשוני. אפשר להתקדם? כי זה לא הנושא שלנו. אוקיי. עכשיו הפסוק השני, או החצי השני של הפסוק השני. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הפסוק הזה הוא בעצם השלמה של החצי הראשון של הפסוק הראשון. כלומר, באמת, עם ישראל הצליח לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. המצרים... מצאנו חן בעיני המצרים, ואז החצי השני, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני אבני פרעה ובעיני העם. מתעכב המשך חוכמה, למה התורה מקדימה את העובדה, את הנתון שמשה רבנו גדול בארץ מצרים, גדול מאוד בארץ מצרים, למה התורה מקדימה בעיני אבני פרעה לפני לעיני העם? כנראה שפה כאן, בפסוק הזה, מתברר שאי אפשר יהיה לצאת ממצרים, מכת בכורות תהיה חסרת משמעות, יציאת מצרים לא תגיע למה שצריכה להגיע, לא תוביל אותנו למה שצריכה להיות, אלא אם כן, האיש משה יהיה גדול לא רק בעיני העם, אלא בעיקר בעיני עבדי פרעה. והפסוק כאן מקדים את עיני עבדי פרעה לעיני העם. מה יש פה? מה כתוב בפסוק הזה? אומר המשך חוכמה, וכאן אנחנו פותחים סוגיה אדירה. הנה ידוע, מקור ארבע. הנה ידוע התאבות הכבוד בעם, ישנו משני פנים. כלומר, אם אנחנו רוצים ליצור כבוד בעם כלפי אדם, או כלפי חברה, או כלפי משהו, איך אנחנו יוצרים מכובדות של חברה, למשל כאן, החברה המצרית, שמחולקת כרגע בפסוק לחברה המצרית מבחינת ההמון, עיני העם מול, נקרא לזה, השליטים, אנשי השררה, עבדי פרעה. איך נוצרה המכובדות הזאת אל מול מצרים, אל מול עבדי העם, אל מול עיני העם ועבדי פרעה? אומר המשך חוכמה, הנה ידוע התאבות הכבוד בעם ישנו משני פנים. שני צדדים. או מעוצם חוכמה של הנכבד ומידותיו האלוקיות והנהגתו הנפלאה, כלומר, אפשרות אחת, שמזהים אישיות יוצא דופן, אישיות חכמה, אישיות בעלת מוסר ומידות נעלות, אישיות שהופעת החיים שלה היא הופעה יוצא דופן. זאת אפשרות אחת. או מעוצם חוכמה של הנכבד, של האדם המכובד, ומידותיו האלוקיות, והנהגתו הנפלאה, כלומר גם מבחינת חוכמתו, גם מבחינת מוסריותו, וגם מבחינת התנהגותו, כלומר שלושת הרבדים, השכלי, הנפשי, המוסרי והגופני, וכאן אנחנו פוגשים אדם מיוחד מאוד, יוצא דופן מאוד, נעלה מאוד, אלוקי מאוד, עליון מאוד, נבדל מאוד, שונה מאוד מאחרים, זאת אפשרות אחת, או אפשרות שנייה שיכבדו אדם, או מפעולות זרות, בלתי מושגות ופלאים יוצאים מגדר ההרגל הטבעי, עד כי יחשבו לאלוקי. או אדם, או יכבדו אדם, שהפעולות החיצוניות שהוא עושה, הן פעולות של אותות ומופתים, ניסים ונפלאות. עושה דברים שאדם אחר לא יכול לעשות. כלומר, שימו לב, מדובר או על השפעה פנימית של אותו אדם, מבחינת עצמותו, אישיותו, פנימיותו, או השפעה חיצונית, מבחינת הפעולות שהוא עושה. אז הוא עושה ניסים, או מפעולות זרות, בלתי מושגות, ופלאים יוצאים מגדר הרגל הטבעי. אדם מיוחד עושה אותות ומופתים, ואנשים אומרים, תראה, איזה ניסים הוא עושה, האדם הזה. עד כי יחשבו לאלוקי, אומר הרב, אומר המשך חוכמה, סליחה. והנה המכובד מהחוכמה ויושר הנהגתו. אדם שמכובד מצד עצמו, כלומר, לא מכובד מהפעולות החיצוניות שהוא עושה, אלא מכובד מצד מעלתו הפנימית. אם זה נשמתו, אלוקיותו, מוסריותו, הנהגתו, חוכמתו, כל הצדדים הפנימיים שלו, וכו'. מי יכול לשים לב לזה? האם ההמון, בפסוק שלנו, העם המצרי, יכול לשים לב לזה? לא. בדרך כלל מי ששם לב, אם אתה אדם חושב, אם אתה אדם בעל מידות, אם אתה אדם רגיש, אם אתה אדם עדין, אם אתה אדם מדויק, אם אתה אדם פנימי, מי שיכול לשים לב לזה? זה אנשים במדרגה יותר מתקדמת. זה אנשים פנימיים. אנשים שמקורבים למשל למלכות, הם יודעים, למשל, בואו ניקח דוגמה אחת. מי יכול לדעת האם מנהיג מנהל מדינה כפי שהיא צריכה להתנהל? אנשים שנמצאים במעמדו, בעם אחר, בחברה אחרת, במדינה אחרת, הם יודעים לזהות האם האדם הזה מנהיג את הדברים נכון. אבל ההמון, אין לו מושג בזה. הוא לא בקי בשיקולי הדעת, הוא לא יודע את ההשלכות, הוא רואה כלפי חוץ את מסיבת העיתונאים, הוא לא יודע חוץ מזה כלום. סתם דיבורים מבחוץ. לכן מי שיכול לזהות את התוך הפנימי של המנהיג, זה באמת האנשים היותר חכמים, היותר אציליים, שיודעים לזהות את מעלתו הפנימית של המנהיג, כי הם נמצאים שם באיזושהי מידה. והנה המכובד מהחוכמה ויושר הנהגתו, הנה תחילת כבודו, אצל החכמים האציליים בעם. הם היודעים להוקיר חוכמתו. הם המבקרים הנהגתו. הם החודרים בעין חודרת אל מידותיו. הם יודעים לזהות את מדרגתו באמת. כי הם שייכים לזה. הם יושבים איתו בישיבות. הם רואים איך הוא מתנהל. הם ערנים לדקויות. וכו'. ואז, ומאשר יפליאו לשלם אמיתי, אחרי שהם באמת יעריכו אותו מצד מעלתו הפנימית שהם זיהו אותה, כי הם קשורים אליו, כי הם קרובים אליו, כי הם יכולים לזהות את זה. אז הם רואים אותו כאדם מיוחד, כאדם בעל מעלה, כאדם שלם. ממילא התפרסם שמו גם אצל ההמון, וחרדת קודש ירדו ממנו. כלומר, לגבי המעלה הפנימית, ההיכרות של המעלה הפנימית מתחילה אצל האנשים הגדולים, ואחר כך עוברת אל ההמון. מתוך שאנשים הגדולים מכבדים את מעלתו הפנימית, שאיננה ידועה להמון, אבל ההמון רואה שהמכובדים מכבדים, אז אם המכובדים מכבדים, אז גם הם יכבדו. לעומת זאת, אולם, האיש המכובד מצד פעולותיו הזרות והנפלאות, אבל אם יש אדם שהוא עושה מעשים חיצוניים יוצא דופן, תכף נראה שהיום אולי זה לא ניסים ונפלאות, אלא בסגנון קצת אחר, הוא יעולל תחילה מן ההמון. מי רואה, מי שם לב לדברים יוצא דופן, קוראים לזה היום רייטינג, נכון, הוא יודע לעבור מסך, הוא יודע לדבר בהיר, הוא יודע להתמודד כמו נחש מתפתל בכל המצבים המסובכים וכו'. כלפי ההמון, מי יודע את זה? ההמון. אז ההמון מתרשם מהפעולות החיצוניות שלו. אולם האיש המכובד מצד פעולותיו הזרות והנפלאות, הוא יעולל תחילה מן ההמון, אשר בעיניים תוחות, בעיניים שטחיות, לא מדויקות, יחשבו לאלוקי ולאמור כי הוא בלתי טבעי, ויתחילו לספר עליו כל מיני סיפורי אגדות, בדיות, האיש הזה, הוא אדם עושה ניסים, עושה מופתים, עושה ככה, עושה ככה. וכו'. ולאמור כי הוא בלתי טבעי והתפלו עליו שקרים ופליאות זרות בסיפורים מפליאים. עד כי התפרסם שמו אצל ההמון. וגודל הפרסום, יעש כנפיים גם בליבות הנבונים בעם. עכשיו, כשזה יגיע לאנשי החוכמה, כשזה יגיע לאנשים הפנימיים, אז הם יגידו, רגע, רגע, אם ההמון מדבר כל כך הרבה דברים גדולים וחשובים על אותו אדם, בוא נבדוק את זה. ואז הם יתחילו קצת להטיל ספק. וגודל הפרסום, יעש כנפיים גם בליבות הנבונים בעם, להטיל ספק בליבם לאמור, לא לחינם נתפרסם שמו אצל ההמון, כנראה שיש דברים בגו, עד כי גם הם יכבדו, אומר המשך חוכמה, והניסיון יוכיח את זה. גם הניסיון יוכיח שגם אנשים גדולים בסופו של דבר מתפתים מדברים חיצוניים שהמון מתרשם מהם. אם כן, יש כדי להשיג, אם אפשר לומר במחאות להשיג, כדי להשיג כבוד, מכובדות, יש שתי דרכים. או להיות אדם פנימי, אבל את זה מי יודע לזהות. האנשים היותר פנימיים, ומהם זה יגיע להמון, או להיות אדם שעושה פעולות חיצוניות, ומזה יתרשם ההמון, ואחר כך זה יגיע גם כנראה אל החכמים. אומר המשך חוכמה, תראו, זה הפוך מה שאנחנו חושבים. והאיש משה גדול מאוד. אז אם אנחנו עכשיו חוזרים לעיקרון של המשך חוכמה, בעיני ההמון המצרי, אם היית שואל עכשיו מצרי מצוי באלכסנדריה, תגיד לי, למה משה רבנו, או משה, הוא אדם גדול? אז מה הוא היה אומר, המצרי המצוי? ראית איזה מכות? ראית איזה נפלאות? ראית איזה... הכל מדויק, הכל מסודר, בדיוק מה שהוא אמר. אפילו החרטומים. רק בדם וצפרדע הצליחו לעשות מה שמשה רבנו עושה. אחר כך כבר לא הצליחו לעשות יותר. ההמון היה מתרשם מהמכות. כלומר, והאיש משה גדול מאוד. מצד מה? מצד מכות משה. משה רבנו מכה במצרים, מזה ההמון מתרשם. אומר המשך חוכמה, והנה משה נקרא איש אלוקים. כי הנה, כי הנהגתו הבלתי טבעית הייתה אלוקית באמת. כלומר, עלה לשמיים וירד, גוזר ומצווה על כל חוקות הטבע ומשטרי השמיים מפי אך פיו, ויש גרסה שאומרת מכפיו, מכפיו שהוא פתח, מפי אך פיו, מפי אך כפיו, ימלאו קצות הארץ שכין, בערים ידו באו חיות מקצות הארץ, מכת הערוב. הנה ממפעלות כאלה, ההמון במצרים נחרדו, נבעטו, חילה חזתם. כלומר, אם היינו שואלים, מה גרם לכאורה לעם המצרי, ובפרט לפרו, ובפרט ללחץ הציבורי שהתחיל במצרים, לשחרר את עם ישראל לחירות? התשובה הייתה, ניסים ונפלאות חיצוניות, סיכום, עשרת המכות, עשים מכת בכורות. אומר המשך חוכמה, לא נכון. זה אצל ההמון. אבל מי שקבע בסופו של דבר את הסיבה, או מי שקבע את היציאה שלנו לחירות זה פרעה. ופרעה התייעץ עם עבדיו, נכון שהושפע גם מההמון, מההפגנות של ההמון בארמון, זה נכון, אבל מי שהוא התייעץ איתם באמת זה העבדים שלו, הוא עצמו והעבדים. והחרטומים, לא כן החרטומים, ושרים בדם וצפרדיה, הקשו ליבם לאמור כי הוא מפעולות הכישוף, או דבר אחר הנעשם בפעולת הדמיון. אבל לאחר מכות הדם והצפרדע שכבר לא הצליחו לעשות במופתים ובנפלאות מה שמשה רבנו עשה, עד כי אחרי התפלספותם, אחרי שניסו להגיד גם אנחנו כמו משה חרטומים יודעים לעשות בכישופים, הודו כי אצבע אלוקים הוא. עד כדי כך, וכן אמרו, עד מתי יהיה זה לנו? זה לנו הכוונה משה. הם לא קראו לו אפילו האיש. הם לא אמרו עד מתי יהיה זה האיש לנו. אומר המשך חוכמה, מה זאת אומרת עד מתי יהיה זה לנו? הם הגיעו להכרה כזאת שמשה רבנו הוא כבר לא איש. משה רבנו הוא כל כך אלוקי, כל כך עליון, כל כך מוסרי, כל כך טהור, כל כך נקי, שהם לא יכלו לעמוד בפני השפע הפנימי שלו, בפני התוך המוסרי שלו, התוך האלוקי שלו. לכן הודו כי אצבע אלוקים הוא, וכן אמרו עד מתי יהיה זה לנו. ולא אמרו האיש, פירוש שאינו איש, כי יצא מגדר האנושי. הנה המשפט המרכזי שלנו היום. והנהגתו הטבעית, כלומר, כשהם ראו מי הוא משה, מי הוא האדם הזה משה, חוכמתו וענוותנותו וכל מידותיו חושש לטובת זולתו, לטובת עם ישראל, רחמן בכל הגיוניו ופעולתו, עד כי כל מבין שראהו, שראו והתבונן בו, אמר כי זה משה, האיש האמיתי, זה אדם. זה איש, האדם הזה איש במקרא לשון חשיבות. האדם הזה ראוי להיקרא איש, מצד מעלתו הפנימית, מצד חוכמתו, מוסריותו, הנהגתו, כלליותו, רחמנותו וכו'. ומבלדו, אין ראוי האדם להיקרא איש, כי כולם כבהמות נמשלו נגדו. ומצד זה נתפרסם שמו אצל האצילים. כלומר, אצל עבדי פרעה מעלת משה לא הייתה עמקות. אצל פרעה מעלת משה הייתה מעלתו הפנימית, מעלתו הערכית, מעלתו המוסרית, מעלתו האלוקית. ומצד זה נתפרסם שמו מתחילה אצל האצילים בעם, החכמים, הם עבדי פרעה, ואחרי כן אצל העם. לפי זה יוצא, אם אפשר קצת ככה לשחרר את הדברים, יוצא לפי זה, שאם הפסוקים האלה, הם בעצם הפסוקים האחרונים, חוץ מהמצוות שאוטוטו הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, קידוש החודש וקשירת הפסח ואחרי זה קורבן הפסח ואחרי זה חג המצות וכו'. אבל ההכנות היותר פשוטות וכו', נקרא זה ההכנות הטבעיות שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת ממצרים, כדי שליציאה הזאת תהיה משמעות, קודם כל, נקרא לזה בניין חומרי, כלכלי, נפשי, ב' בניין מוסרי, ערכי, אלוקי. הסיבה שיצאנו ממצרים היא לא מכות משה. הסיבה שיצאנו ממצרים היא כי המצרים הכירו במעלתו האלוהית של משה, שהרבה למעלה מהמכות שהוא הכה אותה. לכן גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים. מה הפך אותו לגדול? מעלתו הפנימית. בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו קלה גרש יגרש אתכם מזה. למה? לפי החצי הזה של הפסוק הזה, כי מצרים מתחילים להבין שיש כאן מדרגה רוחנית, אלוקית, פנימית, מוסרית, ולא רק מישהו שמכה אותם על הראש ונמאס להם לקבל מכות. זה הפוך מה שחושבים. לכן עד שלא הגענו למצב שעבדי פרעה מעריכים את משה מצד מעלתו, אלא רק העם, ההמון במצרים, מעריך את משה מפני המכות שהוא ספג על הראש, עד שלא הגענו למצב הזה, כנראה שאי אפשר היה לצאת ממצרים. רק כשהגענו לשלב הזה של ההכרת הערך הפנימי של משה רבנו, אז אומר הקדוש ברוך הוא עוד נגע אחד. וזה הביאור הכתוב גם האיש משה מצד אנושיותו והנהגתו הטבעית, גדול מאוד, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, שנתפרסם לעבדי פרעה קודם ואחר כך להם. אני חושב שהיסוד הזה הוא יסוד גדול מאוד. אנחנו הרבה פעמים היינו נותנים לילד לקרוא את הפרשיות האלה, אז והם שואלים אותו, למה יצאנו ממצרים? אז הוא אומר, כי למצרים לא הייתה ברירה. לפי הכיוון הזה, למה יצאנו ממצרים? כי לא הייתה ברירה, לא במובן שכבר נמאס לנו לקבל מכות, אלא לא הייתה ברירה, כי ראינו מולנו מעלה אנושית של אדם שהוא שקול כנגד כל ישראל, כלומר כנראה ראו מעלה של עם, הנה עם בני ישראל, ומול המדרגה המוסרית הזאת הם לא יכלו לעמוד. עכשיו הנקודה הזאת היא נקודה, כלומר ההכרה את ערך האדם מצד עצמו או מצד פעולותיו, ההכרה הזאת, כלומר ההכרה הכפולה הזאת היא הכרה בכל תחומי החיים. למשל, איך אנחנו בוחרים מנהיג בעם ישראל, להבדיל? איך אנחנו מתייחסים לעצמנו? אז יש כאן עוד כמה פסקאות מכתבי הרב, קצת לברר את הנקודה הזאת. כמה חשובה יצירת היחס הנכון, או כמה חשוב יצירת היחס הנכון, בין התוך הפנימי לבין הפעולות החיצוניות. הנה בואו נראה דוגמה, עד לכאן אנחנו כלפי האויב. כלומר, עד שאויבנו, כנראה לפי זה יוצא דבר אדיר, שכדי שתהיה גאולה, כדי שתוכל להתקבל תורה, כדי שנוכל להשפיע את התורה הזאת על האנושות, אנחנו צריכים לעשות שתי הכנות מרכזיות. הכנה ראשונה זאת ההכנה החומרית, הבניין הלאומי החומרי היציב של עם ישראל, של מדינת ישראל. ב' לא רק להיות תקין או מתוקן או בריא או חזק מבחינה חומרית, אלא עד שלא יזהו בתוכנו מדרגה מוסרית, ערכית, אלוהית, עד אז כנראה אנחנו נהיה בבעיה. סיפרתי אתמול והיום, אבל אולי הזמן לספר שוב, ש ברעידת האדמה בהאיטי, היחידים שהצליחו להקים בית חולים וכבר לטפל נכון לצהריים או לבוקר, מה ששמעתי, ב-40 אנשים שהצילו אותם פיקוח נפש, כולל ילדות, בבית חולים שדה, זאת מדינת ישראל. וראיתי באינטרנט שעמדו ככה סביב הבית חולים, או בגזרה של הבית חולים, עמדו חלק מתושבי האיטי ואמרו, עבודה טובה ישראל, עבודה טובה ישראל. Good job Israel, good job Israel. מחאו כפיים והתלהבו, עד כדי כך אמרנו היום שאחד התינוקות שנולד נקרא בשם ישראל. ישראל אישי. ישראל אישי. כן, כן. אחד מהתינוקות. והייתי. ישראל אישי. ישראל אישי. אישי כי המיילד קראו לו אישי. אבל כמובן, הכל מת השם. משיח בן דוד, בן אישי. בן אישי. עכשיו, לא שאני תמים, אני חושב שמחר יגיע המשיח. חכה לו בכל יום שיבוא, ברור, בעזרת השם. אבל זה שרואים בעולם, שהמדינה היחידה שהצליחה להעמיד בית חולים, היא לא אמריקה הגדולה שמדברת הרבה, אלא מדינת ישראל הקטנה בכמותה, אבל העצומה באיכותה, בעיקר המוסרית והערכית, ומסוגלת להביא חיים, ומסוגלת לרפא חולים, ולא לא, לא מתבלבלת, למרות האנטישמיות בעולם. יש לזה ערך אלוקים מוסרי מעין כמותו, עבודה טובה ישראל שהם אמרו, זה לא רק איזה יופי אתם יודעים לחלט, כי לצערנו הרב יש לנו קצת ניסיון בתחומים האלה. עבודה טובה ישראל זה במובן המוסרי עבודה, הם לא ידעו מה הם התכוונו, אבל זאת האמת. עבודה טובה ישראל, עבודה טובה ישראל. זה הערך, עד שאנחנו בתוכנו לא נבנה לפחות איזושהי קומת בסיס של מדרגה מוסרית ערכית, אז יכול להיות שנהיה חזקים מבחינה כלכלית וחזקים מבחינה פוליטית, אבל עד שלא יתברר שוואיש משה ומשה שקול כנגד כל ישראל, עד שכלל ישראל, או לפחות נציגות מעם ישראל, גדול מאוד, אבל לא רק בעיני ההמון, כי יש לנו פצצת אטום ואנחנו יותר חזקים ומאיימים מאיראן, אלא כי יש בתוכנו מדרגת חיים אלוקית, מדרגת חיים מוסרית. עד שזה לא יתברר, אז כנראה הגאולה תצטרך להמתין. טוב, אז אני לא יודע אם זה יבוא, אף אחד מאיתנו לא יודע אם זה צריך להיות בכלל ישראל או בנציגות של כלל ישראל, אבל לפחות כאן האיש משה, לפחות אדם אחד, לפחות שיהיה זה דוגמית למי אנחנו באמת, שתגלה מה אנחנו באמת. עכשיו בואו נראה איך זה קשור אלינו, בתוכנו, עד לכאן כלפי אומות העולם. עכשיו כלפי עצמנו, איך בוחרים מנהיג? מה המדרגות או מהן הבחינות שמנהיג צריך להיות, שצריכות להיות במנהיג? אומר הרב במקום מספר 5, יש כאן קטע אחד מפסקה ארוכה והקטע חשוב מאוד. הפרנס, כלומר אדם שמפרנס את הציבור, אף שעיקר יתרונו, ותכף הרב יחלק לשלושה חלקים, אף שעיקר יתרונו צריך שיהיה במעלות פנימיות, כלומר בתוך פנימי, כמו שראינו עכשיו אצל משה רבנו, שאב לכולן, או אב לכולן, הוא טהרת הלב, הוא קדושת המעשים, הנובעים מקדושת הנפש ומידותיה הפנימיות, שהוא דבר הגלוי רק להשם לבדו, שהוא חוקר לב. כלומר, אף על פי שבאמת הערך הפנימי של המנהיג, שרק על פיו הוא צריך, או לא רק, אבל בעיקר על פיו הוא צריך להיבחר, כמנהיג ציבור בעם ישראל, זה אדם שיש לו טהרת הלב, שיש לו מידות מתוקנות, שיש לו ענווה, שיש לו צניעות, שיש לו רחמנות, שהוא מוסרי, שהוא חברתי, שהוא כללי, שהוא ציבורי, שהוא אלוקי. זאת המידה הנכונה. אז אף על פי שזה הדבר העיקרי, זה עיקר יתרון הפרנס, אמנם, גם מעלות וכישרונות המוניות צריך שלא יחסרו לו. צריכים גם להיות אצלו כישרונות המוניים. כישרונות שהציבור כלפי חוץ לא עבדי פרעו, אלא העם, עיני העם ולהבדיל בתוכנו. לא רק המנהיגים רואים, אלא גם ההמון רואה. אמנם גם מעלות וכישרונות המוניות צריך שלא יחסרו לו, כדי שיהיה מוכשר להנהיג את הציבור בדברים ודרכים המתקבלים עליהם. עם כל גדלותו הפנימית, האדם ההמוני לא יודע לזהות את זה. ועל זה תורה ההמלכה בציבור, למה היו ממליכים מלך בציבור? כדי ליצור נקודות השקה עם הציבור. שאם היות עיקר הדיוק ליתרונותיו הפנימיים של הפרנס, זה נכון, צריך שיהיו לו הכשרים שיד הציבור גם כן משגת. כלומר, כישרונות, כדי שיהיה להם כישור עצמי עמו. מחלק הרב את המעלות שכל מנהיג ציבור צריך לשלושה סוגי מעלה. אמנם, המעלות בכללם שלוש אינה. כאן ממש זה שיעור לפני בחירות. איך בוחרים מנהיג? טוב, עוד לא הגענו למצב האופטימלי הזה, אבל זה מה שצריך להיות. אמנם המעלות בכללם שלוש אינה. דרך אגב, גם אבא ואמא זה סוג של מנהיגים. אז איך אדם יודע שהוא הגיע לשלב שהוא כבר יכול להקים משפחה? אז הוא צריך להיות חמוש בשלושת הבחינות האלה, כמובן כל אחד למדרגתו. המעלה הראשונה, אמנם המעלות בכללם שלוש אינה. האחת, הקדושה הפנימית וזוך הנפש, הגלוי רק לפני בוחן כליות ולב. הצד הפנימי, העמוק, עיקר יתרונו של האדם, כמובן שליח ציבור, הוא צריך להיות הקדושה הפנימית. אדם מלא אהבה, מלא אמונה, מלא יראה, מלא טהרה, מלא מידות טובות, מלא מוסר, מלא ערכים, אידיאליסט, אלוקי. זאת המדרגה הראשונה. מי יודע את זה? מי יודע אם האדם הוא באמת קדוש מבפנים? מי יודע אם האדם באמת הוא ענוותן? מי יודע אם האדם באמת הוא בעל מידות? איזה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אף אחד לא יכול לדעת אם האדם באמת הוא טהור ונקי מבפנים, או רק מה שנקרא, משחק אותה מבחוץ. לכן האחת הקדושה הפנימית וזוך הנפש הגלוי רק לפני בוחן כליות ולב. זאת המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה עליי כבר יותר טבעית, החוכמה העמוקה הגדולה, שראוי שיעוטר בה פרנס הדור, כדי לנהל בתבונת כפיים את הדתו. המדרגה השנייה זאת חוכמה. אדם שהוא מנהיג, צריך להיות אדם חכם. לדעת להכריע בשיקולי דעת, ליצור סדרי עדיפויות נכונים. לא יכול להיות אדם טיפש שלא לוקח את ההשלכות לטווח הרחוק, ההשלכות הסמויות וכו', בחשבון כשהוא מחליט החלטות. מי יכול לזהות אם האדם הזה הוא אדם חכם? הוא אדם פיקח? מי שיכול לזהות את זה, זה אנשים שנמצאים סביבתו. אותם המנהיגים, בחינת עבדי פרעה להבדיל, אותם אלה שנמצאים איתו בשולחן הדיונים ויודעים לזהות האם האדם הזה הוא לחיץ, האם האדם הזה הוא לא לחיץ, האם האדם הזה יש לו עמדה, האם האדם הזה משנה את עמדתו כל יומיים, האם האדם הזה הוא פיקח, הוא חכם, הוא יוצר שיקולי סדר עדיפויות נכון, שיקולי דעת נכונים וכו'. את זה רק מי שיושב איתו בשולחן, בשולחן הדיונים, יודע לזהות. אומר הרב, וזאת אמנם תתגלה גם לאדם, אבל רק ליחידי סגולה החכמים הגדולים, שהם יוכלו לעמוד על סוף דעתו של המורה מהם ולדעת ערכו. אבל האמון, שהאמון לא נמצא בחדרי הדיונים, הוא לא נמצא בשולחן העגול הזה, ולכל העם אין בזה הכרה. מה שאנחנו רואים זה מסיבת העיתונאים, אנחנו רואים את האדם, את המנהיג נוסע בוולבו, אנחנו לא יודעים מה קורה באמת כשהוא נמצא במצב שהוא צריך להכריע הכרעה. זאת המעלה השנייה. אם כן, המעלה הראשונה, הקדושה הפנימית, המידות, המוסר, הערכים, האידיאליזם, האלוקיות. המדרגה הראשונה, חוכמה, פיקחות, יכולת לנהל חברה או משפחה. המעלה השלישית היא השלמות ההמונית. כלומר, זה צריך לבוא במגע גם עם ההמון. אז גם השלמות ההמונית היא חשובה. כמו למשל, כמו איש תואר, הוא בעל קומה, אדם שהמראה החיצוני שלו הוא נאה, הציבור ככה קולט אדם בעל סמכות, הוא מדבר רהוט, לא סתם מלך על פי ההלכה צריך להסתפר כל יום, מלך ביופיו תחזינה עיניך, אומר הפסוק. אם כן, הציבור מתרשם מאוד מהמראה החיצוני של המנהיג, הוא מתרשם מאוד מצורת ההופעה שלו וכו'. זאת המעלה השלישית. המעלה השלישית היא השלמות ההמונית, כמו איש תואר ובעל קומה, צח הלשון, הלוקח נפשות בחן מדברותיו. יודע לדבר נכון, בקיצור היום הם קוראים לזה עובר מסך. הוא יודע ללכת בשוק כראש ממשלה. הוא יודע לעמוד בריאיון בחדשות, במהדורת החדשות, וההמון אומר, איזה יופי. אומר הרב, מה? הנה, אנחנו תכף נראה. שלושת הצדדים האלה הכרחיים. כלומר, מה שראו עבדי פרעה, זה שתי המעלות הראשונות. הקדושה הפנימית והחוכמה. מה שראה העם, זה את הרייטינג. זה מה שראה ההמון. אומר הרב, וכאן הנקודה. אמנם, מתי תהיה הדרכת התפרנסות שלמה והגונה? מתי באמת הפרנס שצריך, מחויב לכלול בתוכו את שלושת המדרגות האלה? מתי באמת הוא יהיה ראוי לפרנס את הציבור? אמנם, מתי תהיה הדרכת התפרנסות שלמה והגונה? בזמן שכל אחת מן המעלות תופיע על ערכה, ראוי לה. ויהיה העיקר הגדול השלמות האלוקית, צדקת הפרנס וחסידותו האמיתית, המדרגה הפנימית היא המדרגה הראשית, היא היסוד, היא העיקר של הכל. השנייה לה, מעלת החוכמה היתרה, היכולת לפקח, לנהל בחוכמה, בתבונה את הציבור. והשלישית, המעלה ההמונית החיצונה. אם זה יופיע לפי הסדר הזה, אם קודם כל להבדיל בעיני עבדי פרעה ואחר כך בעיני העם, אז והאיש משה גדול מאוד. אז אפשר להגיע לגאולה. להבדיל אצלנו, אז אפשר לבחור את המנהיג הנכון. ואז תצליח הפרנסות, אז תהיה המעלה הנמוכה תפילה אל המעלה רוממה ממנה, ותצליח הפרנסות להנהיג את הציבור בדרכי הטוב והחיים. אבל אם זה יתהפך, אמנם כשיתהפכו הסדרים, ויעשה העיקר המעלות החיצוניות הנובעות ממלכת הציבור, כלומר, מה שישפיע על האנשים זה המראה החיצוני, זה צורת הלבוש, זה צורת ההופעה, זה האנגלית הרעותה, זה חוש ההומור, שכל אלה חשובים, אנחנו לא מזזלים בזה. אבל זה יתפוס את המקום המרכזי, וזה מאוד מרשים את ההמון, וכו'. ואחריה, המדרגה השנייה, מעלת החוכמה היתרה, ואחריה, מעלת החסידות וקדושת הצדק באחרונה, אז תסלף הפרנסות את דרכיה. אז המנהיג יופיע בצורתו המסולפת, בצורתו השקרית, בצורה לא נכונה. לכן, כמו שזה נכון כלפי אומות העולם, זה נכון גם כלפי עצמנו. והאיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה. והאיש משה גדול מאוד, היינו אומרים, בעיני השם, בעיני תלמידי החכמים, בעיני מנהיגי הציבור, אחר כך בעיני העם, בלי לזלזל ברובד ההמוני. אפשר להמשיך הלאה? בבקשה. תראי, ברוך השם, גם אנשים חיצוניים יודעים לזהות באמת את התוך הפנימי. לפעמים זה מדהים שאתה רואה אדם שחי בסטנדרטים חיצוניים לגמרי, שכשהוא פוגש דבר אמיתי, אדם אמיתי, ערך אמיתי, וכל גם אם הוא לא מסכים איתו, הוא מאוד מעריך אותו. נכון, גם בעולם, בואי נדבר במושגים, בדוגמאות, גם בעולם שבו אנחנו חיים באושר, בשפע, שראש ממשלה גר בקסריה, ושר ביטחון גר באיזה מגדל, אני לא יודע איפה, איפה המגדל הזה? בתל אביב? בתל אביב. בתל אביב? כולם מתגעגעים לימים שראש ממשלה גר בבית קטן, והיה אדם צנוע, ובלי דובר, ובלי אחד שכותב לו נאומים. אדם פשוט, צנוע, מתגעגעים לימים האלה. למה? כי גם בתרבות שבה נראה כביכול שכלפי חוץ, אתה מאוד מתרשם מהזיקוקים, מהרעש, מהעוצמה, מהכסף, לא נכון. אנשים מאוד מעריכים ומאוד מתגעגעים לפשטות הפשוטה של החיים. בלי שומרי ראש, מה שנקרא בקיצור, בלי דאווינים. תהיה אתה. גם האדם ההמוני יודע להעריך את זה. הוא מעריך את זה, הוא מזהה את זה. לכן אני לא חושב שאנחנו צריכים עכשיו נגיד, לשווק את עצמנו. לא. אנחנו נהיה אנחנו. מנהיגנו יהיו מה שהם צריכים להיות. ממילא זה ישפיע. אנחנו לא במסע שיווק. אנחנו נהיה מה שאנחנו צריכים להיות, זה ישפיע. כל אחד ישנה את עצמו. כל אחד יעורר אחרים. זה יסוד הכל. ילדים מעריכים הורים בעיקר גם על פי החשבון הזה, כדי שנדע את זה. לא על פי האם אבא שלי הוא מפרנס אותנו, זה הצד של ההמון, או אבא שלי הוא אדם חכם, הוא יודע לקחת אחריה. האם אבא שלי אידיאליסט, האם אמא שלי אידיאליסטית? ילדים לא יודעים אולי להגיד את זה במילים כאלה, אבל הם קולטים את זה. הם קולטים את זה בין השורות. ולמרות שאנחנו חיים בעולם שהוא נראה אחר לגמרי, כמו שאמרנו בהתחלה, אם היינו שואלים בזכות מה יצאנו ממצרים, התשובה הייתה, בזכות המכות שהמצרים קיבלו על הראש. אומר המשך חוכמה, לא נכון. יצאנו ממצרים כי המצרים, אפילו המצרים, הגיעו להבנה מי הוא משה רבנו. ומשה רבנו שקול כנגד כל ישראל. אז הגיעו להבנה מהי הסגולה הישראלית. זה הערך. מה? לא מצאנו פסוק, הערה מאוד יפה, חיפשתי, לא מצאנו פסוק, גם יש לך מה לא מאיר את זה, לא מצאנו פסוק שעבדי פרעו העריכו את משה עד הפסוק הזה. ראינו שהחרטומים הצליחו לעשות מה שהוא עשה לפני המכות, אחרי זה בדם, אחרי זה בצפרדיה, למרות שאחר כך לא הצליחו במכת הכינים ומכות אחרות, לא כתוב שהם הבינו עם מי יש להם עסק, מצד מעלתו הפנימית. רק פה, רק לפני מכת בכורות, כנראה שכאן היה קו המעבר, כאן היה קו פרשת המים. כן, ברק. הפוך, כתוב בספרים הפוך, שדווקא מפני שמשה רבנו היה כל כך פנימי, היו יכולים חס ושלום להפוך אותו לאלוהים, לעבודה זרה. לא, אפילו הגדולים היו יכולים להפוך אותו לאלוהים, עד כדי כך, יותר מזה, המשך חומה כותב לגבי חטא המרגלים בפרשת שלח לך, שהטעות של המרגלים הייתה שהם חשבו שכל הצלחתו של עם ישראל זה בזכות משה ולא בזכות עם ישראל. לא בזכות האומה, אלא בזכות המנהיג. והם לא הבינו שהכוח של המנהיג נובע מהאומה, ולא הכוח של האומה נובע מהמנהיג. אומר המשך חוכמה, לכן הקדוש ברוך הוא היה צריך, במרכאות, להשאיר את משה במדבר, כדי שיבינו שהצלחת האומה הישראלית היא תוצאה של כלל ישראל, ולא תוצאה של המנהיג, גדול ככל שיהיה. אפילו גדולים יכולים להתבלבל בזה. נכון, נכון, אפילו גדולים יכולים להתבלבל. נכון, אני מסכים, אפילו גדולים יכולים להתבלבל בזה. לא, הם הכירו את מעלתו של משה רבנו. לא את המכות הם ראו. הם ראו את חסידותו, את מידותיו, את הרחמנות שלו, את השייכות שלו לכלל ישראל, את האכפתיות שלו לכלל ישראל, את המוכנות שלו לסכן את עצמו בשביל אחרים. זה מה שהם ראו. זאת הכוונה. כן, עידן.
מה יקרה אם המנהיג יתחיל מהמעלה
השלישית ויסיים הראשונה? הוא לא יכול. איך אפשר? אדם שמתחיל במעלה השלישית, מה זאת אומרת יסיים בראשונה? יכול להיות שהוא יעשה תשובה. אז השלישית, תהיה שלישית. תמיד אפשר לחזור בתשובה. עוד פעם, תמיד אפשר להשתפר מהחוץ פנימה. בסדר החיים בעולם שלנו מהחוץ פנימה. אבל כשאני נכנס פנימה, אז אני כבר פנימה. אז המעלה השלישית היא נהפכת לשלישית. היא לא נשארה המדרגה הראשונה שלי. אני מתייחס אליה כשלישית. אדם שמחזיק מעצמו כמנהיג מדינה או כמנהיג ציבור, בגלל שיש לו הרבה כסף, עד שהוא לא יגיע למצב כזה שהוא במרכאות מעריך את עצמו כי הוא אדם צנוע ולא יש לו הרבה כסף, עד שהוא לא יגיע למצב הזה, גם אם יישאר לו הרבה כסף או יתרום את כל הכסף הזה, אז הוא לא יהיה במדרגה הראשונה. אי אפשר לשחק אותה, לעשות בכאילו אני צנוע אבל בעצם הראש נמצא במקומות אחרים. זה לא הולך ככה. עד שאדם לא מגיע לתוך הפנימי שלו, יש כאן חיסרון גדול. כן, אסף. אתה מאיר הערה מאוד חשובה. לפני כמדומני 13 שנה, 14 שנה, כשביבי נתניהו היה ראש ממשלה, והיו אז כל מיני פעולות שהוא עשה שהם נגדו את תפיסת העולם שהוא ייצג ותפיסת עולמנו וכו', אז יצאו כאלה ואחרים בטענות קשות מאוד נגד צורת ההנהגה שלו. ואז גם היו כל מיני פרשיות, כמו הפרשיות של השבוע האחרון, דברים דומים, של כבוד וממון ואי הנהגות מוסריות וכו' וכו'. ואז הרב אבינר כתב מאמר. הוא כתב בדיוק מה שאתה אומר, זה יצא בערכון של בית אל, יש לי זה בבית, לפני 14 שנה. הוא כתב שהמנהיג חייב להיות מהחומר שבו קרוץ, שממנו קרוץ העם. האם המנהיג יהיה רק במדרגה הראשונה, כשהעם נמצא עדיין, נקווה שלא, נגיד, אבל לדוגמה, במדרגה השלישית, אז לא יהיה קשר בין המנהיג לבין האומה. בטח בשלטון דמוקרטי שהעם בוחר את המנהיג, העם לא יבחר אותו. הוא יהיה תלוש, הוא יהיה מנותק, הוא יהיה מרחף. הוא יהיה צדיק מדי לחברה שבה הוא חי. לכן המנהיג, בטח בשלטון דמוקרטי, שהדברים כאן כפשוטם, לא כסגולתם, אלא כפשוטם, כי הציבור בוחר, מנהיג בשלטון דמוקרטי, הוא מייצג את התרבות של האומה. ברור. אבל אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו ערניים, בעיקר אחרי מלחמת לבנון, שהציבור הישראלי מחפש, בעיקר אחרי השחיתויות המוסריות האחרונות, הציבור הישראלי מחפש משהו יותר נקי. נכון? קראו לזה לפני הבחירות האחרונות מיסטר קלין או מיסיס קלין. מחפשים יושרה, קוראים לזה היום. נקיות. משהו שהוא יותר אמין, שהוא יותר נקי, שהוא יותר ישר, שהוא לא תחמן. אני חושב שבסך הכל, אחרי כל התרבות החיצונית שבה אנחנו חיים, זה באמת מה שאנשים בסופו של דבר מחפשים. מחפשים צניעות. סליחה שאני אומר עכשיו דברים קשים. הרמטכ"ל הקודם אף, כי הוא היה שחצן. הרמטכ"ל הנוכחי נהיה רמטכ"ל, כי הוא צנוע. זה דבר גדול. זה דבר עצום. כך לפחות זה הוגדר בעיתונות. רמטכ"ל צנוע, לא מדבר, לא חושב שהוא יודע את הכל. לא שהכל מושלם, אבל אנחנו רואים שהציבור הישראלי מחפש משהו יותר נקי. אני לא אומר שיש כרגע את כל המועמדים שיכולים לממש בדיוק את שלושת הקריטריונים האלה, כנראה שאנחנו לא נמצאים שם, אבל כל התקופה שבה אנחנו חיים, אני אומר את זה בצורה זהירה, שעם ישראל בחינת וביארת הרע מקרבך, כלומר, מסלק ממנו כל מיני מנהיגים שלא חשודים, שהואשמו בשחיתויות מוסריות, ערכיות, כלכליות וכו', שחלקם ממש בבית הסוהר, זאת מדרגה. אז אפשר להסתכל על זה בצד השלילי, תראה המנהיגים שלנו, תראה כמה תיקים. היה זה נתון לפני שבועיים, שבשנה האחרונה נפתחו 150 תיקים במשטרה נגד מנהיגי מדינה, נגד שליחי ציבור, החל מפוליטיקאי וכלה בראשי עיריות וכדומה. 150. מה? צריך ספרנית. אז זה נשמע נורא. איפה הן היה הזה? איפה עבדי פרו? ויש משה גדול בין עבדי פרו. מצד שני, צריך לסקד בצורה חיובית. זה שנחשפים כאלה נחשפות כאלה פרשיות, והציבור הישראלי ולתקשורת יש תפקיד חשוב בזה, לא לדבר לשון הרע ולהאשים לפני כתב אישום וכו'. אבל בחשיפה של הדברים וכו', זה מראה שאנחנו מתקדמים. אפילו בעולם הספורט נחשפות שחיתויות בחודשים האחרונים. וגם את זה הם מקיים. עכשיו, זה לא שסיימנו להקיא. זה תהליך. שאנחנו צריכים להשתחרר מכל המוגלה הזאת. וכו'. לכן אני חושב שלמרות שכלפי חוץ המציאות היא נראית נורא, אבל מהצד הפנימי זה סימן טוב. סימן שאנחנו כבר לא חפצים במציאויות כאלה. בסדר? טוב, זה מורכב, זה לא כך פשוט כמו שאני אומר. זה הרבה יותר מסובך. כן. נכון. נכון, אבל מצד שני, זה שלא רואים את זה ולא מעריכים את זה ואומרים הפוך עלינו, זה לא אומר שמבחינתנו אנחנו לא צריכים להיות מוסריים. כלומר, גאולה תהיה, לפי זה יוצא, כשנבנה מדינת ישראל חזקה מבחינה חומרית, נשאל כלי כסף וכלי זהב, וכשמדינת ישראל, או לפחות חלקים מהחברה הישראלית, יהיו מתוקנים מבחינת הערך האידיאולוגי, המוסרי, הערכי שלהם. ולא רק שנהיה חזקים מבחינה צבאית, או מבחינה ביטחונית, או מבחינה כלכלית. צריך להגדיל את הנפש, להגדיל את הגוף, להגדיל את הממון. אבל עד שלא תופיע מדרגה מוסרית, כנראה שתהיה לנו בעיה. אם אפשר רגע להתקדם עוד טיפה, כי אני חושב שהפסקה הבאה היא תסביר הכי טוב את מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו. תסתכלו רגע במקום מספר 7. אנחנו הולכים מהחוץ פנימה, כלומר, מהבנת היחס הכפול של התוך הפנימי וההופעות החיצוניות כלפי אויבינו או כלפי אומות העולם, אחר כך כלפי נבחרי ציבור, ועכשיו איך כל אחד מסתכל על עצמו. הפסקה הבאה היא פסקה חשובה, אבל כדאי לא להתבלבל בה. אורות הקודש, פסקה מספר 7. כמה טובה מונעים בידיים, כמה טובה אנחנו מסלקים במו ידינו, מפני סיכלות הדעה שבאנשים. אנחנו מסלקים, תכף נראה, מעצמנו, אדם אפילו כלפי עצמו, מסלק טובה בעצמו, מפני טיפשות, מפני שדעתו קצרה, דעתו שטחי, דעתו לא נכונה. כמה טובה מונעים בידיים מפני סיכלות הדעה שבאנשים, אשר רוח השם ראוי לדפוק בלבבם. כלומר, יש אנשים שהתוך הפנימי רוח השם יכולה להופיע בתוכה. רוח השם הכוונה קודם כל מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה אידיאלית, ובאת מבחינת רוח הקודש, אולי נבואה, אני לא יודע, זה אורות הקודש שאנחנו מדברים עכשיו. אז כמה טובה מונים בידיים מפני סיכלות הדעה שבאנשים אשר רוח השם ראו לדפוק בלבבם. והם, אותם הגדולים הפוטנציאליים, אוחזים בקטנות, תכף נראה מהי, ואינם מאמינים בעצמם בגדולת נשמתם. עכשיו, מה זאת הקטנות שהם אוחזים? עכשיו, המשפט הבא הוא ממש, למרות שאנחנו לא באורות הקודש, זה לא המדרגה שלנו, אבל המשפט הבא הוא נכון גם לנו, לכל אחד מאיתנו. לא הסביבה ולא המעשים בפרטיות הם היסודות שעליהם העושר הנשמתי בנוי באוצרה הפנימי. נסיים את המשפט הזה. כי אם גודל הנפש, הקדושה והטהרה הפנימית, אומץ הרצון ועוז המחשבה. אנחנו חיים בתרבות כזאת, שמה שגורם לאדם להעריך את עצמו, זה שני דברים. כלומר, זה דבר אחד שהוא מחולק לשני מסלולים. מה שגורם לאדם להעריך את עצמו, זה החיצוני. עכשיו, איזה חיצוני? או החיצוני שנקרא סביבה, חברה, מה החברה חושבת עליי, איך החברה מעריכה אותי, מה היא תגיד על מה שאני עושה, או על החיצוני שלי בעצמי, איזה פעולות אני מוציא החוצה ממני. ואז אני מעריך את עצמי על פי החוץ. או החוץ שהחברה רואה אותי, או החוץ שכביכול אני פועל ואני רואה את עצמי מבחוץ. ואני לא יודע, אומר הרב, שבעצם מה שגורם לאדם באמת את העושר הפנימי שלו, זה לא החיצוניות שנקראת חברה, או אפילו הרב יגיד בהמשך אפילו מצוות, שהן חשובות ביותר, אלא כמה האדם מלא, נקי, טהור בפנימיותו. אז זה לא רק בעיני עבדי פרעה, וזה לא רק בבחירות בעם ישראל, זה האדם כלפי עצמו, איך הוא שופט את עצמו. עד שלא יהיה והאיש משה, כל אחד כלפי עצמו, גדול מאוד, בעיני עצמו, ואחר כך בעיני העם, או בעיני מעשיו, נגיד את זה ככה, אז אנחנו עצמנו חסרים. עוד פעם, לא הסביבה ולא המעשים בפרטיות, כלומר המעשים החיצוניים, בפרטיותם, בפרטניותם, הם היסודות שעליהם העושר הנשמתי בנוי באוצרה הפנימית. אדם לא יהיה מאושר רק אם החברה החיצונית מעריכה אותו, ואפילו אם הוא עושה מעשים נכונים שעל פי הכללים הם בסדר גמור, הוא מקיים מצוות, קלה כבחמורה וכדומה. רק שנייה אחת. כי מה שיבנה באמת את העושר הפנימי, היסודות שעליהם עומד העושר הפנימי, כי אם גודל הנפש, הקדושה והטהרה הפנימית. מה קורה כשאני עם עצמי? כשאני מביט על עצמי, בתוך עצמי. בלי מה שאני עושה בחוץ. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. לא השיעור היפה הזה הוא מה אני. יכול להיות שאני יכול להגיד שיעור יפה מאוד. השאלה מה קורה איתי בפנים? זאת השאלה. אז החברה המפרגנת והמבסוטיות שלי מעצמי בחוץ. זה לא הפונקציה. זה חיצוני, זה בעיני העם. זה אותות ומופתים, ניסים ונפלאות. אז, רייטינג. היום, ואולי גם, סליחה שאני אומר, כמו שדיברנו היום בצורן סב במכון, דתיות, מבחוץ. זהו. המשפט הבא חשוב מאוד. הסביבה והמעשים, הסביבה החיצונית, והערכה שלה כלפינו, כלפי עצמיותנו, והמעשים שלי בעצמי, שלנו בעצמנו, שאנחנו עושים. שמבחינת הפסקה הזאת זה אותו דבר. גם אם החיצוניות היא ממש חיצונית, הסביבה, או חיצוניות שהיא חיצוניות שלי, אבל היא חיצוניות. הסביבה והמעשים נכנעים הם מפני העוצמה הרוחנית כשהיא מתרוממת. מה בכלל ההשוואה בין העוצמה הרוחנית הפנימית שהיא האדם בעצמו, בעצמיותו ובתוכיותו, אל מול הופעות החוץ שלו? זה לא זה. על כן, עוסקים עם הצדיקים הגדולים, בעיקר הדבר בגודל הפנימי. צדיק אמיתי, ואמר כולם צדיקים. אז כל אחד מאיתנו למדרגתו, כשהוא רוצה באמת לבנות את עצמו, הוא בונה את עצמו מבפנים. הוא לא שופט את עצמו, כמה דקות אני מתפעל 18 ביחס למה שהתפעלתי פעם, כמה כוונה אני מתכוון בברכת המזון ביחס למה שהתכוונתי פעם, כמה תפילין הנחתי, כלומר גם את רחבנו תם, והוצאתי שבת גם בזמן רחבנו תם. הוא לא שופט את עצמו על פי הקריטריונים האלה, לא שהם לא חשובים. הם חשובים, אבל זה לא הקריטריון. כמו שאמרנו היום בשיעור, אנחנו לא רוצים להיות דתיים. אסור לנו להיות דתיים. היהדות היא לא דת. היהדות היא אלוקות. הדת ניתנה בשושן הבירה. חוק, דת שווה חוק, זה הגויים שייכים אל דת בצורה של חוק. לכן, על כן עוסקים עם הצדיקים הגדולים בעיקר הדבר בגודל הפנימי. כמובן, מדקדקים הם במעשים, משתדלים בתארת הסביבה, אכפת להם מהמעשים, מדקדקים דקדוקי מצוות, אכפת להם מהסביבה, מנסים לתקן כמה שניתן להשפיע טובה וברכה על הסובב, זה נכון. אבל כל זה בא מתוך הגורם הפנימי של האורה העליונה הזורמת בנשמה בכל עוד סגולתה. דווקא מתוך הצינור היותר גדול ושוטף, תראו את המשפט הבא, ולא ישפילו את עצמם להיות דבוקים תמיד בתוך הקטנות של הדקדוקים הפרטיים, הרב רומז אולי אפילו על שמירת ההלכה לדקדוקי דקדוקים, שאין להם סוף הדקדוקים האלה. המלאים, מלאים מלשון לאות, את הרוח העולה למעלה. לא יודע אם ראיתם או שמעתם, אבל היו היום כמה שיטפונות לא פשוטים באזור הנגב. והיו כמה חילוצים מופלאים ביותר, של חיל האוויר עם 669 וחילוץ הרבה לפני שעה וחצי, חילצו באזור חצבה שם ארבעה אנשים בשיטפון משהו מביל, בשיטפון באזור שהיה מסובך מאוד לחילוץ, עם קבלים, עם עמודי חשמל וכו', חילצו ארבעה ממש כמעט ברגע האחרון. כמעט המסעית, ככה אמרו, שהמסעית כמעט עמדה להתהפך ומי יודע מה היה קורה. ואתה רואה בשידור חי, ראיתי באינטרנט, בשידור חי אתה רואה, מחלצים מ-669, בתנאים קשים ביותר, אחרי שעות של הכנות, כדי לא לחשמל את המסוק וכו'. מדהים. ואתה רואה את המחלץ ככה, עולה עם המחולץ. ואתה שואל את עצמך, אתה רואה את זה, זה נראה כמו סרט, אבל זה חי, זה שידור ישיר. אתה שואל, המחלץ הזה שעכשיו הביא את אותו האדם, מציל את חייו, הביא אותו למסוק. איך הוא עכשיו מסתכל על עצמו? מה עכשיו משמח אותו? משמח אותו המעשה החיצוני. שהוא כרגע הציל חיים, והוא כרגע, סליחה על הירידה אלף קומות למטה, הוא כרגע מפורסם, כולם רואים אותו בשידור חי, הוא כזה מוצלח, הוא כזה מקצוען, הוא מצדיק את תפקידו, או שמה שמשמח אותו באמת, שיש אדם שמוכן לסכן את עצמו, סיכון אמיתי, בשביל לתת למישהו אחר, חיים. מה משמח אדם כזה במצב כזה? שלא נפל לו מהידיים. כשהוא ישים את הראש בלילה לקרית, אותו מחלץ. מה הוא יחשוב? כמה אני מוצלח? כי הצלחתי לחלץ היום ארבעה אנשים ברגע האחרון? או שהוא יחשוב לעצמו, איזה יופי שברוך השם בניתי בתוכי מידת חסד. מוכנות לעזור, מוכנות למסור את הנפש שלי, אפילו על חשבון חס ושלום סכנה. באמת, כשראיתי את זה, אז חשבתי, מה הוא יחשוב האדם הזה שעושה מעשה גבורה מאוד, גבורה אלאי? אז אנחנו מאוד מתרשמים מהמעשה החיצוני. אבל התוך הפנימי הוא העיקר. אז הצדיקים הגדולים הם לא דבוקים. הם לא דבוקים, דבוקים מלשון דבק, נדבקים לפרטים הקטנים. סליחה שעכשיו הולך להגיד באמת משפטים קיצוניים. הגדלות הרוחנית של האדם לא נמדדת בכשרות שהוא בודק על קופסת השימורים 18 פעמים לפני שהוא קונה קופסת שימורים. זה לא נמדד בזה. זה לא אומר שהוא לא צריך לחפש את הכשרות הרצויה והראויה. אבל לא בדקדוקים הקטנוניים האלה הוא צדיק. הצדיקות היא פנימית, היא תוכית, היא אלוקית, היא אינסופית. הפרטים האלה הם ביטויים, הפרטים האלה זה חיצוני, והם חשובים ביותר, שלא ייווצר חד ושלום שום זלזול בזה. אבל זה לא מתחיל משם. אני קורא שוב את המשפטים האחרונים. לא הסביבה ולא המעשים בפרטיות הם היסודות שעליהם העושר הנשמתי בנוי באוצרה הפנימי. כי אם גודל הנפש, הקדושה, הטהרה הפנימית, אומץ הרצון, עוז המחשבה, הסביבה והמעשים נכנעים הם מפני העוצמה הרוחנית שהיא מתרוממת. על כן עוסקים עם הצדיקים הגדולים בעיקר הדבר בגודל הפנימי. כמובן מדקדקים הם במעשים, הרב קוק בעצמו היה דקדקן גדול מאוד בדקדוקי דקדוקים. שלא יובן כאן לא נכון. כמובן מדקדקים הם במעשים, משתדלים בטהרת הסביבה. אבל כל זה בא מתוך הגורם הפנימי של האורה העליונה הזורמת בנשמה בכל עוד סגולתה. דווקא מתוך הצינור היותר גדול ושוטף, ולא ישפילו את עצמם להיות דבוקים תמיד בתוך הקטנות של הדקדוקים הפרטיים שאין להם סוף, המלאים מלשון לאות, עייפות, את הרוח העולה למעלה. ובכלל, לא העולם המוחשי, הפיזי, הטכני, בדיוקי פועליו, תופס המקום היותר גדול בנשמת חיים הנצחית, המופיעה באור גודלה בנשמות העליונות. זה לא מרכז הכובד, זאת לא נקודת המוצא, זאת לא הגדרת ההצלחה. כי העוד הנשגב של תפארת חי העולמים, מוחי העולמים שבתוכו הכל כלול. כל הטוב הרעיוני, המוסרי והמעשי. אמנם, לא לשכוח, התפשטות השלמות על המעשים כולם, מאליה היא בה. אדם ששייך לתוך כזה פנימי, אדם ששייך למדרגה שאפילו עבדי פרעו מכירים את מעלתו, אז ממילא אפילו העם יכיר את מעלתו. אדם שהוא שייך למדרגה הראשונה של הקדושה הפנימית, זוך המעשים, אז ממילא גם ההמון יכבד אותו בשוק וכו'. התפשטות השלמות על המעשים כולם מאליה היא בה, בעת אשר הרצון הגדול לטוב האלוהי ברוב תארו פועל בכל תוקפו. ומכל מקום, נכון שהפרטים המעשיים מאליהם הם מתקנים, כי אדם נמצא בתוך הפנימי שמשפריץ על הכל, זה נכון, משפיע על הכל. מכל מקום, פונים הם הצדיקים לפעמים מרוב גודלם, ומסתכלים על מעשיהם מפרטי פרטות. לפעמים גם צדיקים גדולים שיודעים שהתוך הפנימי הוא העיקר, צריכים גם, לא הייתי אומר לעזוב, אבל להסיט רגע את מרכז הכובד מהתוך הפנימי, ולשים לב לפרטים הקטנים, לדקדוקי הדקדוקים. אחרי שכבר סבעו זיו הדנים מעונג העליון, והרוח מלא כוח, התעודד והתאמץ, החשק וכו' וכו' וכו'. אני מדלג טיפה. נדלג כמה שורות. כשמוצאים הצדיקים פגמים במעשיהם, לפעמים אדם רואה שמבחינה חיצונית הוא פגום, הוא חסר. אפילו כשהם רואים שאי אפשר לתקנם. יש דברים שלמשל לא תלויים בנו. למשל, אחד הדברים הידועים, הרב כותב באורות התשובה, אדם חטא לחברו, והוא מבקש מחברו סליחה, וחברו לא סולח לו. נו, אז זה לא, כבר לא תלוי בי, זה תלוי בחבר. אני ביקשתי סליחה על פי כללי הלכה, והוא לא מוכן למחול, הוא לא מוכן לסלוח. אז יש דברים שלא תלויים בי. אז מה אני עושה? אומר הרב, כשמוצאים הצדיקים פגמים במעשיהם, אפילו כשהם רואים שאי אפשר לתקנם, או כי הם לא מצליחים לתקן, או כי זה תלוי באחרים, או סיבות אחרות, אינם נופלים ממדרגתם העליונה בשביל זה. יש להם את העמוד השדרה הפנימי שלהם. אדם שמדרגת החיים שלו היא חיצונית, אז הוא מאוד מאוד, נקרא לזה, מודד את עצמו לפי המציאות החיצונית. אז אם הוא מצליח חיצונית, הוא למעלה. הוא לא מצליח חיצונית, הוא למטה. אבל אדם שבנה בתוכו את התוך הפנימי, אז גם כשהוא לא מצליח חיצונית, הוא לא מתפרק מזה. יש לו עמדה, יש לו יציבות, יש לו ביטחון. התוך הפנימי שלו יציב. לא הצד החיצוני ירים אותו או יפיל אותו. לכן אינם נופלים ממדרגתם העליונה בשביל זה, כי הם יודעים שהסיבה של היעדר היכולת לתקן כל חיסרון, ומפני שעדיין לא זרח האור של הנשמה, שהיא הכוח האמיתי של החיים על כל הענפים של סעיפי החיים. כן, הבעיה היא לא הפרטים החיצוניים שלא יכול לתקן. הבעיה זה כנראה התוך הפנימי עוד לא מספיק מזוכח. על כן הם משתדלים לעלות למעלות יותר עליונות, עליונות יותר, מבחינה פנימית, בהשגה ובבהירות הרוח, כדי שתתחזק הנשמה ביותר ותגלה עליהם את הופעתה, וממילא זה ישפיע על כל המעשים, ובטוחים הם שבגודל, בגודל ההופעה הנשמתית יגדל כל כך כוחם, עד שיהיו יכולים לתקן את כל המעוותים, הרוחניים והמעשיים, הקרובים והרחוקים, בין מה שבין אדם למקום, ובין מה שבין אדם לחברו. כי אדם ששייך לתוך הפנימי כבר אין אצלו הבדל בין אדם למקום לבין אדם לחברו. כי בין אדם לחברו זה בין אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם. שאינם מוצאים בהם כל הבדל עצמי, בין בין אדם לחברו לבין אדם למקום. וכן, מה אנחנו רואים לפי כל החשבון הזה? שהשיא, אם אפשר לומר ככה, ההכנה היותר משמעותית ליציאת מצרים, המופיע בפרשתנו, היא ההכרה של המציאות החיצונית בגודל הפנימי. עכשיו, לא רק המציאות החיצונית צריכה להכיר בגודל הפנימי, גם אנחנו בעצמנו צריכים להכיר בעצמנו בגודל הפנימי. קודם כל של מנהיגנו, ואולי לפני כן של עצמנו. לכן, עד שלא יהיה, לא תהיה בחינה כזאת של האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה, כלפי העמים, כלפי עצמנו, כלומר כלפי עמנו וכלפי עצמנו, כל אחד כלפי עצמו, אז כנראה שמכת בכורות לא תוכל להופיע. כי גם אם היא תהיה ונצא לחירות, זה לא יעזור. יהיה פה משהו חסר. יש כאן שאלה של צחי, איך החזרה של עם ישראל לארצו בגבורה מסתדרת עם השואה? היא גופה. דווקא אחרי השואה, זה קשור כנראה לחלק הראשון של בחוש גדול, דווקא אחרי השואה, שהיו את כל הסיבות להתפרק, הנה, עמדנו על הרגליים. אז מה למדנו לפי החשבון הזה? יש כאן עוד כמה פרטים, אני אסתפק בזה. מה למדנו מכל החשבון הזה? שהסיבה או אחת הסיבות המרכזיות לשלב שבו הגענו ראויים להיות, מתאימים להיות ליציאת מצרים, כלומר, יציאת מצרים כבר יכולה לחול בתוכנו, זה לא המכות שהמצרים קיבלו, וזה גם לא ודאי העושר הכלכלי, אלא זאת המדרגה הערכית המוסרית שהייתה גלויה קודם כל לעצמנו, מתוך כך אפילו לאומות העולם. וזה כל אחד מאיתנו, בעזרת השם, ינסה לעשות מה שהוא יכול לעשות. יישר כוח. ברוכים תהיו.